ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
נמצאים במעשה גדעון, סיימנו בשבוע שעבר את הנושא של הפגישה בין גדעון לבין מלאך, קדוש ברוך הוא. דיברנו על כל החילוקים הללו, הרמב"ם גם רואה מה שראינו, עשינו איזה שהן השוואות ביחס למשה רבינו וכולי וכולי, והגענו לפסוק כ"ה בפרק ו', ואנחנו, אני אומר, מבחינת המהלך, אם אתם שמים לב, אנחנו בדרך כלל הצלחנו השנה לשמור על עיקרון שכל שבוע אנחנו לומדים פרק, משתדלים לגעת בחזק בפרשנים וכולי, וכאן במקרה הזה אנחנו מעריכים את העיון שלנו יותר ארוך, יותר משמעותי, כי בהחלט הטיפול בגדעון בספר שופטים הוא מיוחד. זאת אומרת, אין לנו עוד שופט שיש כל כך פרטים ופרטי פרטים וחזרות, ושאנחנו יכולים לראות את כל המערכת בכללה. בשופטים הקודמים שעסקנו בהם, אם זה עתניאל, אם זה אהוד, אצל ברק ודבורה יש לנו שירה מיוחדת, אבל אין לנו ירידה ממש לפרטים מה סוג העבירות שעשו, ואיך יוצאים מהם, ואיך השופט נהיה השופט, כאילו מה בדיוק קורה בכל התהליך.
למה יש הבדל? למה אצל גדעון יש פחות ענק?
אז אני חושב שיש כאן, אנחנו יודעים ששמואל כתב ספרו בספר שופטים במגילת רות, ויכול להיות ששמואל רצה לתת לנו איזשהו מבט ממוקד איך כל הדברים האלה עובדים בצורה מאוד מאוד מיוחדת, ודווקא אצל השופט הזה באמת הכל רחב, הכל משמעותי, הכל ממש מדויק לפרטי פרטים, וממילא זה גם משנה את הלימוד ואת העניין. סיימנו בשבוע שעבר שגדעון בונה מזבח וקורא לו השם שלום. דיברנו קצת על השם שלום, מה המשמעות שלו, ואמרנו שזה קשור גם למה שמופיע אצל בועז, כשבועז מגיע, שבועז תיתן שיהיה אדם שואל שלום חברו בשם, והשם הזה זה אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא, וגדעון ושם מביאים בעיה שכביכול גדעון משתמש בזה קודם לכן. ואנחנו עומדים כאן בפרק ו' פסוק כ"ה. הסיימנו, ויאמר שם גדעון מזבח להשם, ויקרא לו השם שלום, עד היום הזה עודנו באופרת אבי העזרי. אני רק חוזר שאופרת זה לא אופרה של בנימין, אלא זה אופרה של מנשה, הרבה יותר צפון. ויהי בלילה ההוא, ויאמר לו השם, עכשיו מגיעה הנקודה האמיתית. כי אם עד עכשיו כל מה שקרה בין גדעון לבין המלאך, לבין הקדוש ברוך הוא וכולי, התבצע בארבע אמות, בקטע הפרטי שלהם וכולי, מה שקורה עכשיו מתבצע ברשות הרבים. והמקום הזה זה מקום שעובדים בו עבודה זרה. ואבא של גדעון הוא אחד מכהני העבודה זרה, הוא מצוי בתוך כל העניין הזה. ופתאום צריך לעשות משהו. זאת אומרת, פתאום צריך לבצע איזושהי פעולה בתוך הבית. והאם בלילה ההוא, זוכרים על איזה לילה אנחנו מדברים?
פסח.
אנחנו מדברים על ליל הסדר, אנחנו מדברים על ליל פסח, או לילה אחד אחרי זה, חוץ לארץ, יום טוב שני. אמש יקראני אבא את ההלל. זוכרים שראינו את הדבר הזה? ובנוסח ההגדה, אני לא, לצערי, לא מכיר מספיק טוב את נוסח ההגדה של הספרדים, אני לא בטוח שהם אומרים את הפיוטים בסוף ההגדה שאומרים האשכנזים, אבל אצל האשכנזים גדעון נזכר בליל הסדר, אחד מהפיוטים של ינאי שם, ומה שהיה בחצי הלילה, אז אחד הדברים זה... כבר היה לכם מולדת, לא? למה אתה צריך?
לא, יש להם ידעת לך בסוף של ההתפללים. עכשיו יש סבירים ככה, במדין היה גולן, לא במדין.
הגדות חדשות של הישראלים, לא יודע מה זה, אנחנו שומרים על המסורת. כל עוד שזה הולך עם המסורת זה בסדר. אבל לחוץ מזה, ינאי היה פייטן ארץ ישראלי, זה בסדר. אז הוא היה פה. אבל אנחנו בהחלט שמרנים. ויהי בלילה ההוא, ויאמר לו השם, קח את פר השור אשר לאביך, ופר השני שבע השנים. זאת אומרת, אנחנו יודעים מחז"ל ששור בן יומו קרוי שור, ויש גם... אנחנו לומדים, היום זה שיעור קצר, יש פה ביקור של הרב הראשי לישראל, אנחנו רק... אנחנו מה שנקרא רב חימום, לא? איך זה נקרא? איך נקרא אצל הרב עובדיה? הרב שמדבר... מה זה? כן, אז אנחנו רק פותחים את השערים מכבוד ידידינו הרב דוד לאו. אז ויהי בלילה ההוא, ויאמר לו השם, קח את פר השור אשר לאביך, ופר השני שבע שנים, והרסת את מזבח הבעל אשר לאביך, ואת האשרה אשר עליו תכרות. ובנית מזבח להשם אלוקיך, על ראש המעוז הזה במערכה, ולקחת את הפר השני ועלית עולה בעצי האשרה אשר תכרות. זאת אומרת, מה ש... פרק ו' פסוק כ"ה. מה שמתרחש כאן, מה ש... קודם כל, עצם הביטוי, פר השור, הביטוי הזה שמופיע כאן בנביא, פר השור, זה כמו שאנחנו מוצאים בתורה גדי עיזים. זה שם כפול לאותו עניין. פר השור זה אותו דבר כמו גדי עיזים וכמו סק סביב. מוצאים את זה בתורה בכל מיני עניינים. אתה יושב שם בגלל נועם או בגלל המסגן?
בסדר,
אני רציתי ל... אנחנו מחכים עוד לעוגה של זה, מה היה בשבת היה? חודש שלם אכלנו פה קש בשיעורים על העוגה שעתידה להיות.
אני חולה בשבת,
הרב. היית חולה בשבת?
אני חולה בשבת.
אז רגע, לא הכינו עוגה לחולה?
הכינו. חולה לא אכל.
אתה לא חושב שזה
חולה. לא, כי בשיעור תנ"ך הקודם שלמדנו ירמיהו, אחד המשתתפים היה לו יום הולדת והוא הביא עוגה. אני לא אגיד מי אפתה את העוגה, אבל הוא הביא עוגה.
זה
שיעור דלת,
יש
להם דלת שזה עבוד להם. אני חשבתי שיעורי, אבל אתה אומר שזה שיעור דלת. בסדר, אתה יודע, זה שיעורי. אז בקיצור, לא, יש פה אורח, הוא רואה שיש פה שיעורים בליצנות, הוא לא חושב שבא פה... זה בטוח.
זה שם מרמי אחרי.
זה בא לי ישיבה רצינית, ובסוף, בסדר. אז לוקחים... אז לוקחים את פר השור, אמרנו שזה שם כפול. אז בקיצור, הוא לוקח את הדבר הזה, אז זו בהמה, זו בהמה אחת, ופר השור, ואמרנו ששור גם בן יומו קרוי שור, הוא לוקח שור אחד, אבל יחד עם זה, יש שם איזה שור ששבע שנים מפתמים אותו כדי להגריב אותו לבעל. נתאר לעצמנו שהוא היה במשקל כבד, וזה השור השני, ופר השני שבע שנים, ששבע שנים מפתמים אותו כדי להעלות אותו לבעל, ומסתבר שאבא שלו היה מחשובי מזקני העיר, מהחשובים שהיו שם, ולכן בבית שלו בנו את המזבח לבעל. כמו שאנחנו יודעים היום בכל מיני קהילות, להבדיל, אלף אלפי הבדלות, איפה עושים את בית הכנסת? בית הכנסת עושים בבית של סגן הקהילה, או חשוב הקהילה, או משהו כזה. אז עשו את זה בבית של אביו של גדעון, ושם יש מזבח לבעל, והוא צריך שם לכרות ולעשות כל מיני דברים. זה לילה שלפני כן הוא מקריב משהו למלאך, ומתבצע גם המיגור של העבודה זרה הזאת. כל זה מתרחש כשנחשוב להסביר את הסיטואציה. אנחנו נמצאים בפסח, המצב של עם ישראל, ראינו את הביטוי שהם דלים לפני מדיין, בקושי יש איש אחד שחובט את החיטים למטה שם בגד כדי שלא יראו אותו, בלילה הזה פתאום יש לו גילוי אלוקי, ועסקנו בשבוע שעבר, האם זה גילוי של מלאך או גילוי של הקדוש ברוך הוא, רמב״ם, מורה נבוכים, אברבנאל, רד"ק, לא נחזור כרגע לדברים, ופתאום עכשיו, אחרי שאימדנו את הגילוי הזה, זה מה שהוא עשה בשבוע שעבר, הוא רצה לדעת האם הוא חולם חלום, האם זה במקרה, האם זה בוודאי, האם כל הדבר הזה מתרחש, פתאום אומרים לו, שמע, אתה לא יכול להישאר בשב ואל תעשה, אלא הוא ותעשה מעשה. עכשיו סביר להניח שההורים שלו ישנים שם, יש שם אנשים, הוא לא שמע, עכשיו אתה לוקח את המזבח הזה, אתה הורס אותו, אתה עכשיו, אנשים שעובדים עבודה זרה, אתה מנסה להרוס להם את המזבח, זו משימה לגמרי לא פשוטה, הם התנגדו, יכולה להיות אינטיפאדה, יכולים להרביץ לו, להרוג אותו, לעשות לו כל מיני עניינים וכו', אבל שוב מופיע פה הביטוי הזה, ויאמר לו השם, יש כאילו גדעון זוכה לגילוי מיוחד, התפלפלנו בזה הרבה בשבוע שעבר, מלאך השם השם, אבל פה הקדוש ברוך הוא מדבר אליו, קח את פעם השור אשר לאביך, פעם השני שבע שנים, והרסת את מזבח הבעל אשר לאביך, ואת האשרה אשר עליו תכבוד, אבל זה לא מספיק. לא מספיק לעשות סור מרע, צריך גם לעשות עשה טוב. ובנית מזבח להשם אלוקיך על ראש המעוז הזה, מעוז ביטוי למה?
מקום? מקום? מקום גבוה?
סלע, סלע, זה מקום חזק. מעוז צור ישועתי לך נאה לשבח. זאת אומרת, הביטוי הזה, אם אתם זוכרים, אתם צעירים מדי בשביל הדבר הזה, אבל כל קו ההגנה בתעלה היה נקרא המעוזים. המעוז בתעלה, כאילו המקום שמגן על האדם. כאן המעוז זה ביטוי לסלע, למקום חזק, למקום עוצמתי, במערכה. ולקחת את הפר השני ועלית העולה בעצי העשרה אשר תכרות. וחז"ל באים ודורשים, זה גמרא במסכת תמורה, חז"ל דורשים, דאמר רבי אבא בר כהנא, שמונה דברים אותרו באותו לילה, חוץ ולילה וזרות וכלי שרת וכלי אשרה ועצי אשרה, הוא מוקצה ונאבד. זאת אומרת, הוא מקריב, אומרים לאדם שבמקום שבו הייתה עבודה זרה, הוא יקריב קורבן. אז זה הוראת שעה. אומרת הגמרא ששמונה דברים שאסורים בדרך כלל, שבדרך כלל הם אסורים, הם הותרו באותו הלילה כדי שהוא ועלית העולה בעצי האשרה אשר תכרות. קיצור, אומרים לו לעשות את הדבר הזה, והוא עושה את הדבר הזה, ובואו נחשוב לרגע, לפני שאנחנו ממשיכים הלאה ללמוד, היסוד של קורבן, אנחנו בדרך כלל עוסקים בזה מחומש ואישה, ואנחנו נמצאים כבר בשולי במדבר, בשלהי במדבר, חלילה. לתורה עם שוליים, התורה זה הכל מרכז, אבל בשלהי במדבר, היסוד של קורבן זה תמימות, זה שלמות. אנחנו יודעים שכל דבר הכי קטן שחסר, שפגום, שלא נמצא, שכן נמצא, הוא מקלקל את כל העניין כולו. מה שקורה כאן, כל הדור הוא דור מקולקל. הכל משובש, הכל מלא חטאים, ויש כאן הוראת שעה מיוחדת שנעשתה אחרי מבחן מיוחד לגדעון לבוא ולהקריב קורבן. זאת אומרת, זה משהו שהוא בניגוד לכל מה שמתרחש מסביב. כי קורבן מצריך מקדש, מצריך כהנים, מצריך לוויים, מצריך במה שאין במום, מצריך עצים שבדקו אותם, שאין להם תולעים, כל הדברים שאנחנו מכירים בענייני קורבנות, והנה פה הכל משתבש מסביב לעניין הזה. זאת אומרת, אם תסכימו להגדרה שלי, כל הכוחות שעד עכשיו השקיעו אותם בחטא, מבקשים את כל הכוחות האלה לגייס לטובת קורבן אחד אמיתי, קורבן אחד שהקדוש ברוך הוא מעוניין בו, שהוא רוצה אותו, ופה לעשות איזשהו שינוי בכל העניין הזה. יופי, יופי. זה, הוצאת לי ממש את המילים מהפה. עכשיו, זה לא מעשה פרטי של גדעון, אם לא הוגה, לפחות דברי תורה מהפה, אבל שיהיה משהו. זה לא מעשה פרטי של גדעון, ולכן זה לא איזה, כאילו, הקדוש ברוך הוא התגלה אליו, טוב, בוא נעשה פה משהו בהכווה. אז אתה צודק שזה נעשה בלילה, כי אי אפשר בבום אחד למתץ את כל העניין הזה, אבל מצד שני, בוא תראה מה קורה בפסוק חפזיים. ויקח גדעון 10 אנשים מהעבדה, ויעז כאשר דיבר אליו השם, ויהי כאשר ירד בית אביו את אנשי העיר מעשות יומם, ויעז לילה. זאת אומרת, הוא לוקח 10 אנשים, 10 אנשים זה דין של פרסיה, זה דין של ציפור, זה דין של עדה, אבל הוא פוחד, הוא באמת פוחד, הוא פוחד משניים, הוא פוחד ממדיין, והוא פוחד מהחבר'ה שלו. מי יודע איך הם יגידו...
אבל השם לא הבטיח לו?
מה זה?
השם לא הבטיח לו כאילו?
השם הבטיח לו, בסדר, אבל אנחנו רואים אם כבודו לא עושה סיום שס, אבל אולי למדת פסוחים, וכתוב שם שהקדוש ברוך הוא שולח את שמואל למשוח את דוד, אז אומר שמואל, איך אלך ושמע שאול והרגני? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שולח אותו. אז הגמרא שם דנה, האם דרכים בחזקת סכנה, האם בשעת סכנה, בעין הלמיך, שלא. גם כשהקדוש ברוך הוא מבטיח, אבל כל הדברים הללו הם בהשתדלות של דרך הטבע, שהדברים ילכו בצורה מסודרת. אז כמו שאנחנו אומרים, זה לא מעשה פרטי של גדעון, לכן זה בפרסיה, הוא קצת פוחד, זה נעשה בלילה, והרלב"ד בפירושו אומר, ולפי שזה העניין, לא היה יכול גדעון לעשותו לבדו, לנתץ פער ששבע שנים מפתמים אותו, להרוס מזבח, אין לו דינאימים, אין לו טרקטורון.
ניקוי קורקרטי לגדעון, לא אתר לאחר, כך.
נכון.
אבל הוויה.
אבל הוא רוצה להתחיל להעביר את המסר. עכשיו, ברגע שאתה עושה, אתה מכיר את העניין הזה שפלוני בא ואומר, שמע, אני רוצה לספר לך סוד, אף אחד לא יודע וכו' וכו'. והוא מספר לך, בתוך 3 דקות מסתבר לך שהוא עשה את זה עם 5 אנשים, וכל העיר יודעת. אז זה מבחינת הסוד המפורסם. אז ברגע שגדעון עושה את זה עם 10 אנשים, סוד זה כבר לא יכול להיות. כי כל אחד חוזר הביתה, וכל אחד מספר, וכל אחד אומר, אומרים, תשמעו, יש מהפכה בעם ישראל, אנחנו הולכים לנטוץ את העבודה זרה, אנחנו יוצאים להילחם במדיין, אנחנו יוצאים לעשות איזשהו עניין. אני קורא רק את הרלב"ד, ולפי שזה העניין לא יכול גדעון לעשותו לבדו. קרן 10 אנשים מעבדיו, וזה חידוש של הרלב"ד, שעוד לא ראינו, שיש לגדעון עבדים, הוא קורא ל10 אנשים מעבדיו, ועזרו בזה, אם שזה היה קידוש השם יתברך, הוא בחר מפני זה שיהיה בפרסיה, לפי מה שהיה אפשר לו, והמספר המעט שישלם לו זהו 10. המינימום של פרסיה זה 10. ואתם רואים בעצם העובדה שאנחנו מתמקחים על זה, ומדברים על זה ומתפלפלים על זה, כי באמת זה מצד אחד יודעים מזה, מצד שני הוא עושה את זה בלילה, הוא עושה את זה בהיחבק. אנשי העיר שידעו אותו מעשות זה היה עושה את זה ביום, לא עושים בזה פרסום. זאת אומרת, ולולי יראתו את בית אביו ואת אנשי העיר. הוא פוחד. גם אם הקדוש ברוך הוא התגלה לו, בצורה, הקדוש ברוך הוא התגלה לו בבחינה של נבואה, אבל מבחינה רציונלית אדם פוחד. אדם לא יודע מה הם יעשו להם, שבע שנים מפתמים את הפער הזה כדי להקריב אותו לבעל, ופתאום באבחה אחת הוא מוחק את כל העניין הזה והוא מפיל אותו. מה הם ידידו לו? מה הם סוגדים לדבר הזה כל הרבה שנים? מה אתה עושה לנו פה? אז ממנו הוא בהחלט במצב לא נעים ולא לא נחמד בסיטואציה שבה הוא נמצא. עכשיו, מה עשה אבא שלו? האם אבא שלו תומך בו? אבא שלו לא תומך בו? איך הדבר הזה? בואו נתקדם טיפה בנביא ונראה מה בדיוק קורה.
מי היה שאלה מה שלא צריך
להעביץ? מה זה?
אבא שלא
צריך להעביץ
אותו.
חכה, אל תעוד אנשים כל כך מהם.
האנשים שלך חיים על הבעל, ככה.
היהדות משדרת שמחה, העולם כולו עסוק בהרג וברצח, ואנחנו משדרים תורה ושמחה וסעודה לסיום שעה, סעודה
פה. כן, זה גם העניין שלנו של גדעון.
כן, אז בוא נראה איך זה הרעיון שלו. וישכימו אנשי העיר בבוקר, כולם הולכים לוותיקי, ופתאום מה הם רואים? והנה מומתץ. צריך קצת לעשות המתקת הדינים, אי אפשר פה, הכל פה... וישכימו אנשי העיר בבוקר, והנה נוטץ מזבח הבעל, והשירה אשר עליו קורתה, ואת הפר השני הועלה על המזבח הבנוי, ויאמרו איש אל רעהו, מי עשה הדבר הזה? זאת אומרת, מה קרה פה במהלך הלילה? לא שמענו על איזה תנועה של החזרה בתשובה, לא שמענו על איזה מהפך, הכל כאילו נעשה בסדר, הכל כאילו נעשה כפי שאנחנו בכלל יודעים מה קרה פה, מי היה פה בתוך כל העניין הזה, ויבקשו ויאמרו גדעון בן יואש עשה הדבר הזה, ויאמרו אנשי העיר אל יואש עוצר בנך וימות, כי נתץ את מזבח הבעל בחיחרת האשרה אשר עליו, ויאמר יואש לכל אשר עמדו עליו, אתם תריבון לבעל, אם אתם תושיעון אותו, אשר יריב לו ילמד עד הבוקר, אם אלוהים הוא יעלב לו, כי נתץ את מזבחו, ויקרא לו, הכוונה ליואש, ביום ההוא ירובה למור ירב בו הבעל, כי נתץ את מזבחו. אבא של גדעון, קודם כל, מגלה אהבת אב לבנו. והוא רוצה שהבן שלו יחיה. ואם הוא יודע שרוצים להאמיץ לבן שלו, או רוצים להרוג אותו, או רוצים לעשות לו דברים כאלה ואחרים, הוא קודם כל רוצה להרוויח זמן. זה מה שהוא רוצה לעשות. לא מעניין אותו כל האידיאולוגיה, וכל העניין, וכל הרעיון, וכל הדבר, וזה דבר מאוד טבעי. אבא ובן, יש ביניהם חיבורים גלויים, יש ביניהם חיבורים בלתי גלויים, אבל ודאי שכך הדברים הללו, ודאי שכך הדברים הללו עובדים. אז מה הוא עושה?
הם... אולי כעבודת העבודת זרה, היו מולך, ועשינו לדעתי,
ועשינו שכחה, ולא. ודעתי, אמרו לי שהמצפונים האלה, הראשה, עשינו את העולם, עבדי אלילים. פתאום ברור, נקמד. אנחנו עובדים עכשיו תנח, למה הלכת עכשיו בעין היד, על כעי האמורים? מה זה? אנחנו עכשיו עובדים תנח. אתה רוצה שנלמד, זה בסדר לגור, אני שוב בעיה.
לא, אני אומר, הוא עובד אלי, הוא כאילו, הוא מכנת הבן שלו. הוא אומר, אני עובד אל הסדר, זה כאילו, לא.
אבל יש משהו...
הוא לא עובדה את המעלית.
אבל יש דבר טבעי לבן
שלו. אני רוצה לספר לך, אני רק רוצה לספר לך, מעשה שהיה בשכונת ריין וגן. יהודיה חשובה, נכנסה למכולת ברמדאן, וראתה שהערבי שם אוכל. אז היא שאלה אותו, זה רמדאן? אז הוא אמר לה, אני מזרוחניק.
מה אתה מתפטר את זה? השנה
שחליף
הבית של
הרמדאן
אשתו. מה זה? אביר, אתה מתפטר את זה השנה שאותו הרמדאן של אשתו שפצו
את הבית, אבל הוא ביקש לשתות, אמר, אני מזרוחניק. אז גם הם להגיד, לא, באמת, זה לא, אבל אחרי הכל, אנחנו מזרוחניקים. אנחנו לא מתביישים בדרכנו. אז בקיצור, אני חושב שה... התנה פה בין המתח שמצד אחד, אהבת אב לבנו, ויכול להיות שאביו של גדעון היה לו, הוא ידע כל מיני דברים, מצד שני הוא נסחב עם האמון. האמון רוצה לעבוד עבודה זרה, האמון מפתן פעם, האמון בונה מזבח, האמון שם אשרה. מה הוא צריך לריב ולהתקוטט עם כולם? אבל ברגע האמת, כשהם רוצים להוציא את הבן שלו ולהרוג אותו, זה מאוד טבעי ומאוד ברור שהוא יתנגד לעניין הזה ולא יסכים בשום, והוא לא יסכים בשום פנים באופן. אז כשדורשים את הדבר הזה, אז מתברר, עכשיו, מי זה ביומרו גדעון בן יואש עשה הדבר הזה? כנראה אותם עשרה אנשים, אותם, הרי זה התפרסם הדבר, הוא עשה את זה עם מימות כמה אנשים, כדי שזה יתפרסם, ואז הם באים אליו ואומרים, תערוג אותו, עכשיו בואו נראה, מה התשובה בפסוק למד א', מה התשובה של יואש? ויאמר יואש לכל אשר עמדו עליו. זאת אומרת, הם עומדים עליו כי הם רוצים אולי גם בו להתנקל. זאת אומרת, מה הוא עושה להם? הוא מפגיש אותם עם המציאות העלומה. כי מה הוא אומר להם? אם באמת הבעל משהו...
אז הוא יעשה שאיבו זה לא אם איב, אלא אם כתנאי.
כן.
היום כך לזרה.
נכון.
בגלל שהבעל הוא...
אז זאת אומרת, שמה הוא אומר להם? אם אתם באמת ותמים מאמינים בבעל, אז בוא נראה את הכוח שלו. שהבעל יעשה משהו, שיתפיל באלה שטיפלו בו, וממה אפשר אם יתברר שהוא כלום, אז מה אתם רוצים מהבן שלי? אז הוא הוציא, הוא גאל אותנו מהשקר, הוא הוציא אותנו מכל העניין הזה. איך אנחנו מתבוננים בדבר הזה? ותראו איך זה כתוב כאן. ויאמר יואש לכל אשר עמדו עליו, אתם תריבו לבעל, אתם כאילו הנאמנים של הבעל פה בעולם הזה, אתם מייצגים אותו וממילא אתם דואגים לאינטרסים שלו. אם אתם תושיעו אותו, סימן שאלה, השם יריב לו יומת עד הבוקר, אם אלוהים הוא יריב לו, כי נתץ את מסתוכל. בוא נראה את, את, את הכוח של הבעל, שהוא ימחה את כבודו, שהוא זה שיקום כנגד הבן שלי ויעשה את מה שצריך וכולי. ויותר מזה, ויגר ביום ההוא ירובה מאמו. זאת אומרת, הוא קורא, ואנחנו יודעים שזה השם שדבק בגדעון, ודיברנו על זה כבר בהתחלה, הוא קורא לגדעון ירובה לומר ירב בו הבעל כי נתץ את מזבחו. קדימה, שהבעל יבוא ויתעסק איתו וירים איתו ויעשה איתו כל מיני עניינים כאלה ואחרים. חז"ל באים ודורשים על מה שגדעון עשה במדבר רבה, לי גלעד, לי מנשה, אפרים וכולי וכולי, מה שכתוב בתהילים, שלא יאמר אדם ויעבר אחר גדעון בן יואש שהיה ממנשה, שנאמר הנה על פי אדם שהקריא באיסור במה. אמר רבי אבא בר כהנא, שבע עבירות עבר גדעון באותה שעה שהקריא, והיה זר, זאת אומרת א' הוא הקריא, הוא היה זר, הוא בן כומרים. כן, בסדר, מותר לחז"ל לומר משהו אחר. ושור נאבד באיסור במה, שהרי המשכן היה בשילו. אמר האלוקים על יערב אדם אחריו, משמי עשה, ואני הוא שאמרתי לו שנאמר, ויהי בלילה ההוא, ויאמר לו השם, קח את פר השור אשר לאביך, ובנית מזבח להשם אלוקיך, על ראש המעוז הזה במערכה, ועלית עולה בעצי אשרה אשר תכרות אבי לי מנשה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מקבל את המעשה הזה, מוקיר אותו, מכבד אותו, זה מעשה שנראה מעשה חיובי מאוד. זאת אומרת, ובאותו לילה למעשה בונים את האמונה, כאן מתחילה להיבנות האמונה, שתכף נראה, היא קשורה ליציאה למלחמה, היא קשורה של ניצחון של מעטים מול רבים, היא קשורה להרבה דברים שיבואו פה, אבל בנקודה הזאת, ואנחנו יכולים לראות את החוט הדקיק שהאבא עומד עליו, אותו אבא שהרשה במשך שבע שנים שיעבדו עבודה זרה אצלו בבית. זה לא שהוא לימד אותו רש עם דוסטון בלילה כשאף אחד לא ראו. הוא הרי הרשה אצלו בבית, בנו את הדבר הנורא הזה, ושם פיתמו את הפר הזה שבע שנים כדי להכין אותו לבעל. זה האבא שברגע המבחן הוא נותן גיבוי לבן שלו. הוא לא מוכן שמישהו ייגע בבן שלו. אתה יכול להגיד לי, זה מאהבת אב לבנו, בסדר גמור. זה מתחיל מהדבר הזה, אבל הוא באיזשהו מקום, הוא פתאום מעמיד אותה מול מראה, הוא מעמיד אותה מול האמת, והוא אומר, יש עסק לבעל, בוא נראה את הבעל שיילחם במול מי שמפריע לו. זאת אומרת, הוא בעצמו, בשנייה אחת, הופך את הכל לצחוק אחד גדול. הוא אומר, הבעל על איזה גילום. אבל מה זאת אומרת, גילום? אתה שבע שנים מטפח את הדבר הזה אצלך בבית. אבל הגענו לרגע האמת, והרבה פעמים אנחנו יכולים, מה המוסר הסגל שאנחנו יכולים ללמוד מזה? הרבה מאוד פעמים אנחנו עושים כל מיני דברים בחיים. אנחנו עושים אבל כי זה מצוות אנשים ומדע. פתאום בא מישהו ומגלה איזה לימוד בהלכה, או מגלה איזה שיחה טובה שהוא שמע, או מגלה איזה לימוד עצמי אפילו שהוא למד, והוא אומר לעצמו, אני בעצמי על המשועבד למשהו הזה, ולמה אני עושה את זה? זה באמת לא אמיתי ולא נכון. אבל כל כך הרבה זמן אני עושה את זה. לפעמים צריך את הפוש הזה, צריך, וכנראה שהפעולה המדהימה הזאת שגדעון עשה באמצע הלילה, הוא עכשיו, הוא יכול לדפוק בחדר שינה של אבא שלו, אבא תשמע, אני הולך לנטוץ את האחר, אולי אתה רוצה לקחת את זה למקום אחר, אולי זה כאילו לא נעים לי פה, אני צריך לעשות את זה, שום דבר, הוא לא שואל, ולא, אין לנו עדות לפחות. כאילו, במקרה לא סוגר הדבר הזה, וזה איזשהו מהפך, אז גם אבא בעצמו פתאום מדבר על הבעל בצורה אחרת לגמרי. עכשיו, אם אתם רוצים, אתה מתחיל עם דרכי האמורים, זה מערך שלם על חינוך בליל פסח. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים באמת בפסח, פסח זה הלילה הכי גדול של חינוך של אבות ובנים. מכירים את מה שהרב חרל"פ כותב בהגדה של פסח, שבנים שגלו מעל שולחן אביהם, הוא מראה בתחילת ברכות, זה שיא השיאים של הגלות, והשיב לבבות על בנים, זה שיא השיאים של הגאולה. זאת אומרת שזה לעומת זה עשה האלוקים, בנים ואבות זה חיבור, אב ובן, ומשם בואי אבן ישראל. אם אנחנו מדברים, לומדים פה מול המקום שאברהם לוקח את יצחק לעקדה וחוזרים, קיצור, כל הדברים הללו אפשר כמובן מאוד מאוד להרחיב מסביב, מסביב לנקודה הזאת. אמרתם מי שצריך לגמור כדי ללכת לסין. לא, בסדר, לא, זה יפה שהרב הראשי יחכה לתלמידי הישיבה עם כל הכבוד. אז ממילא נוצרים, עושים, האבא עושה את מה ש... את מה שקורה, אבל מי לא התעורר מכל הסיפור הזה? הוא התעורר פיזית. אנשי העיר. כי אם האבא שינה את התפיסה שלו ואת ההבנה שלו, מה רוצים לעשות אנשי העיר? וידרשו ויבקשו בפסוק כ"ה, גדעון בן יואש, ואמרו אנשי העיר ליואש, הוצא את בנך וימות, כי נתץ את מזבח הבעל בכיכרה. גבעל, תתעוררו. אבל הם לא מתעוררים. האבא מתעורר. האבא מבין שיש פה משהו.
אולי כי זה הבן שלו עכשיו.
נכון. אבל הם ממשיכים כביכול, כאילו לא קרה כלום, כאילו לא מתרחש, כאילו לא מתרחש שום דבר ושום עניין ושום דבר, והם מבקשים לאשש את אמונתם. זאת אומרת, הם מבקשים להרוג את גדעון, להחזיר את הבעל, עכשיו הם יצטרכו עוד 7 שנים לפתן פר אחר, כי הפר הזה כבר לא קיים.
אני מבין שאם האלוקים לא נפרע בו, כמו שבאמת אין אלוקים, אז כביכול העם כן עושה שינוי תודעתי, שבו עכשיו...
לא הבנתי,
אם? יבואל, נראה בו הבעל, איזה דבר רואים שהבעל לא עובד אותו. כנראה שהעם עושה את זה, העם כן עובר את השינוי תפיסתי.
לא, העד לא עובר, איפה אתה רואה שהעם עובר?
אני חושב שהעם לא עובד.
לא עובר עדיין, אולי...
דווקא אני חושב שהאבא בזה שהוא מצדיק את הבן שלו, אבל הוא לא מצדיק את הבן שלו סתם, הוא דורש את המילה ירובל, אז אתה רואה שהוא פתאום מבין משהו. והאבא אומר, מה זאת אומרת? פגעו בבית, צריך להרוג את הבן אדם. אני דווקא רואה ש...
אתם גם רואים שכביכול, היו את השלושה מתחילים שכן זה... אבל דווקא, לפני משולם 500 אנשים, גם נמדו את זה דווקא כדי שהבן לא יהיה חרפו.
בוא נתקדם, נראה איך אנחנו מבינים וקולטים את הדבר הזה. וגדעון, לכאורה, גדעון הולך לדרכו, פה מסתיימים הדברים, או שלא מסתיימים הדברים, ואנחנו ממשיכים, ולמעשה נכנסים כאן לאיזושהי מערכת של מלחמה. מה קורה? פסוק הלגים, בכל מדיין ועמלק ובני קדר נאספו יחדם ויעברו ויחנו בעמק ישראל. זה דבר מעניין, עמלק בדרך כלל במקרא יושב בדרום. בדרך כלל, עמלק יושב בדרום. אנחנו יודעים, הנה עם יצא ממצרים ויחס את עין הארץ, קראנו את זה בשבת. אתה לא יודע מי שהיה חולה קרא את זה, אבל מי שהיה בריא קרא את זה. ואנחנו יודעים שהמלאק מעולם לצורת מרדות לישראל, זאת אומרת, זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך בצדכם ממצרים, עם ישראל לא יצא ממצרים דרך עמק ישראל.
מה
עם שמואל? מה
זה?
שמואל. שמואל גם, בדרך כלל המלאק הם בדרום, וכאן הם חונים בעמק ישראל. ורוח השם, ורוח השם לבשה את גדעון, והתקע בשופר, ויזעק אביעזר אחריו. אביעזר זה המשפחה של גדעון. גדעון, עכשיו, פה בוודאי קורה מהלך לא טבעי. רוח השם זה איזושהי התלבשות מוכנית באדם בשיאת המשמעי העצומה. זה לא משהו טבעי, זה לא שפתאום אדם מתעורר ומבקש ורוצה לעשות משהו. אלא רוח השם פתאום נח עליו איזשהו עניין, יורד עליו איזשהו דבר, משהו. משהו מתרחש, איזשהו משהו שנוגע ל... אם אני קורא בתרגום, ורוח גבורה. התרגום אומר רוח גבורה. דניאל מציע רוח הקודש. אני אומר, אפשר בהחלט לומר פה כמה וכמה עניינים.
ואנחנו לא קשור לאמונה באשם, החבר'ה מתפרפים אליו כי מלחמה חילונית.
מה זה? מה זה?
קיבלתי. זה מלחמה חילונית פה לגמרי. אין פה מלחמה, מי לאשם אליי?
אולי כבודו יכול להסביר מה זה מלחמה חילונית?
זה מתפרפים אליו כי הוא נראה טוב עם השניון והולך לישון. הוא לא צריך פה מי לאשם אליי. ואני דקה בשופעה ודקה דקה אחר, ודקה בשופעה אחר ובואי להכין בהם. הוא לא דקה בשופעה כמו שפחו את הדבר לנו.
כן, אבל ידידי הצעיר, ורוח השם לבשה את גדעון.
זה דבר לא. העם בא לגדעון, לא כי הוא נראה להם משיח השם.
לא, אבל למה יש את הכותרת הזאת בפסוק? מה זה ברוח השם?
זה לגדעון.
כן, אבל זה השפיע, זה פעל, זה תפס לזה, זה תפס לשהיא עוצמה. יש איזה... אתה יודע להגדיר בצורה מדויקת סייעתא דשמיא? יש פה איזה סייעתא כי לכאורה...
העם בא אליו ולא בגלל שהוא רואה אותו כשליח השם כאילו...
לא, אני חושב שזה חלק מהנהגת השם בהיסטוריה. זה בדיוק הצורה שבה הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו, לא בצורות שאנחנו יכולים להסביר אותן ולהכניס אותן לאיזה טבלאות ולמשבצות ולטבעת אקסל ולהגיד ברגע הזה קרה זה, ברגע הזה קרה זה, אבל אם אתה רואה שרוח השם, זה רוח של גבורה, או רוח של רוח הקודש, או איזשהו דבר תופס את גדעון, זה פועל, זה משפיע, זה פתאום, כי כל האנשים, מה הם היו צריכים להגיד? רגע, הרי דיברנו שצריך להרוג אותו, למה הם לא מוצלים את זה כדי להרוג אותו? הם עכשיו נפגשים איתו, אבא שלו הבריח אותו, אבל עכשיו הם נפגשים איתו, למה הם עכשיו לא מנצלים את זה? כי רוח, כי עלתה פה איזושהי רוח של גבורה. אז אנחנו רואים פה איזשהו כוח מיוחד שבא פה לגדעון. עכשיו קראנו בפסוק י"א, ויבוא מלאך השם ויש את תחת העדה אשר בעופרה אשר ליואש אבי העזרי, כן, אבי העזרי מבני, אומר רש"י, אבי עזר בן גלעד בן מנשה. אז כאן כשכתוב ורוח השם לבשה את גדעון ויתקע בשופר ויזעק אבי עזר אחריו, קודם כל זה המשפחה שלו. המשפחה שלו, המעגל הקטן, משפחת אבי עזר ושבט מנשה וכו' וכו', הם אלה שנאספים, הם אלה שבאים בהתחלה. ומלאכים שלח בכל מנשה. זאת אומרת, שליחים, היום זה כבר, אני אומר, עד לפני כמה שנים, אז כשהיו רוצים לגייס את צבא הגנה לישראל, אז היו ראשי חוליות, וכל אחד היה לו את הכתובות שאותם הוא צריך להגיע. היום כמובן, ביטלו את כל הדברים הללו, אס-אמסים, וואטסאפים, מחיצות. אני אומר, סתם, זה מעניין, אבל הוא צריך לגייס את האנשים. אז הוא שולח שליחים, בכל מנשה. למה בכל מנשה? הוא מתחיל עם מי?
שבט שלו.
עם השבט שלו, עם אנשים שקרובים אליו. אדם רוצה לעשות משהו, הוא מתחיל במעגלים הקרובים, ויזהה גם הוא אחריו. ומלאכים שלח באשר ומזבולון ובנפתלי ויעלו לקראתם.
למה אתה בשלושת
אלה קרובים?
כי הם שחיים, בדיוק, יפה מאוד. ויאמר גדעון אל האלוהים, אם ישך מושיע בידי את ישראל כאשר דיברת. אני רוצה עוד נוסף, וזה גדעון פשוט, אם מותר להתבטא ככה, תתפסו אותי במילה, הוא מתיש את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה התחיל שם, כשהמלאך נגלה אליו, מה שלמדנו בשבוע שעבר, והוא מבקש עוד, ופתאום המרק, אומרים לו, תשפוך את המרק, והבשר עולה וכו'. עכשיו הוא קיבל כבר עוד, אבל מכיוון שהוא יוצא למלחמה, הוא, לא יודע אם מותר להשתמש במילה הזאת, אבל הוא לחוץ, הוא רוצה להיות בטוח שהכל יהיה בסדר, אז הוא מבקש עכשיו עוד נוסף בשעת מעשה. והעוד הנוסף הזה, בעזרת השם, נעסוק בו בשבוע הבא. זאת אומרת, הוא מבקש לקחת את גזעת הצמר, רטוב, יבש, אבל תראו, עכשיו, אתם יכולים לומר מצד אחד שזה פחד, אני רואה בזה אחריות. ברגע שאדם מרגיש שיש עליו אחריות, הוא לוקח איתו אנשים למלחמה, מה הוא חייב לעשות? הוא חייב לדעת שהוא הולך בשם השם. הוא חייב לדעת שהוא הולך בצורה מסודרת אחרת. הוא מוביל אותם להרפתקה שמי יודע מי ישורנו. אז נכון שהיה לו כבר גילוי, נכון שכבר היה משהו, אבל הוא רוצה להיות בטוח שבאמת הדבר הזה קורה. ו- וזה מה שקורה כאן בעזרת השם, אחרי שנסיים ש"ס, בשבוע הבא.
אבל נראה לי אפשר להסביר למה הוא ביקש, נראה לי, כי לכאורה כאילו הוא חשב שרצו להרוג אותו. הוא ביקש, ואז רצו להרוג אותו והוא ניצח. אז כל שחושב נגמר הזכויות.
נכון.
הוא אומר את זה.
בהחלט.
יש לו כוח להתראות. ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.